שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר דרך השם לרמח"ל. אם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם, כאילו שאני לא טועה, הגענו לחלק ראשון בפרק שלישי וסיימנו את פסקה ה', כך שעלינו עכשיו להתחיל בפסקה ו'. אנחנו מדברים על חטאו של אדם הראשון. כפי שהסברנו בשיעור הקודם, אם הציבור עדיין זוכר, אז הסברנו שזה לא ממש חטא, אבל זה דרך לתאר את הנפילה שלו לעולם הזה, משום שכאשר אנחנו מתנהגים כפי המתואר אצל אדם הראשון, אצלנו זה חטא. אז אני קורא כאן את פסקה ו'. הנה אדם הראשון. בעת יצירתו, היה ממש באותו המצב שזכרנו עד הנה. דהיינו שהוא היה מורכב מן שני החלקים ההופכיים שאמרנו, שהם הנשמה והגוף, ובמציאות היו שני העניינים, הטוב והרע, והוא עומד בשיקול ביניהם, להידבק במה שירצה מהם. והיה, והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב, ויגביר נשמתו על גופו ושכלו על חומרו, ואז היה משתלם מיד ונח בשלמות לנצח. כן? כלומר, זה הייעוד של המעבר מגן עדן לעדן, שבו הנשמה שולטת בגוף, ואז הוא מגיע לקניית זכות קיומו. מה שאלתך, אדוני? מה הכוונה לגוף? אני אוהב את השאלה. כן. התשובה היא, הגוף זה כלי הקיבול. ברור שלא מדובר בישות חומרית, כי נראה מתוך ריסי עיניך שאתה רומז לדברים שנאמרו בשיעור הקודם, או שיש לך זיכרון טוב, שבו אמרנו שאדם הראשון בגן עדן היה ללא גוף. והנה כאן נאמר שיש לו נשמה וגוף. שמה נוכל לתרץ את הסתירות הסנדרטי שאני לא הרמח"ל? לא ייתכן, שהרי אני מלמד כאן רמח"ל. אלא יש הבחנה בין גוף לבין חומר, בשר. ברור שמצבו של הגוף בעולם שהוא כולו רוחני איננו בשר, אלא הכוונה הממד המקבל, המבדיל. זה מה שנקרא גן, גן משון הגנה, חומה. יש אפילו יש ביטוי כזה גנום בלטינית. זה גנום, זה המטען הגנטי, כן, כמו הזרע. אבל אני רוצה פה להוסיף שיש בכלל שאלה, האם יש גוף בתחיית המתים? מה התשובה? יש, נכון? יש. האם הרמב״ם מסכים לזה? התשובה היא כן, הוא מסכים לזה. מסכים. אבל אחרי תחיית המתים, לעולם הבא, אומר הרמב״ם, אין גוף. מקשה עליו הרעבד. הרעבד מקשה עליו שתי קושיות. קושיה ראשונה אומר, דברי האיש הזה בעיניי, כדברי האומר שאין תחיית המתים לגופות, כי אם לנפשות בלבד. כי הרי הרמב״ם אומר, למה לא צריך גוף בעולם הבא? כי גוף זה כלי. הכלי גמר את העבודה שלו, אתה כבר לא צריך אותו. פטיש זה כדי לתקוע מסמרים. אחרי שהמסמרים נתקעו, אתה יכול לזרוק את הפטיש. בסדר? גוף זה כדי לאכול, כדי לרוץ, כדי לפרוט ולרבות וכו'. כל הדברים האלה, גמרנו איתם, אז לא צריך את הגוף. זהו, נגמר. כן? אז אומר רעבד, אז אם ככה, אז למה בתחיית המתים אתה אומר שיש? בשביל מה? זה שאלה ראשונה ששואל הרעבד. אבל יש לו שאלה יותר מעמיקה. הרמב״ם אומר שהטובה של האדם בגן עדן, עולם הנשמות, הוא אשר כראוהו חכמים בדרך משל סעודה. זה דרך משל, סעודה. מה אוכלים שמה בסעודה הזאת? אוכלים מושכלות. כן? האדם מקבל מושכלות. אומר הרעבד, אם זו הסעודה, אין כאן כוס של ברכה, וטובה הייתה לו השתיקה. עד כאן קושיית הרעבד. מובנת השאלה של הרעבד? יש מדרש שאומר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים, ובסוף הסעודה הוא מזמין את הצדיקים לעשות זימון על הכוס. פונה לאברהם, אומר אולי אתה תעשה את הברכה. אומר אני לא יכול כי יצא ממני ישמעאל. פונה ליצחק, לא יכול, יצא ממני עשיו. מה עם יעקב? מיתתו שלמה? אבל נשאתי שתי אחיות שעתידה התורה לאסור. אולי משה? משה אומר אני לא נכנסתי לארץ. אולי יהושע? לא היה לי בן, כי אם בת. אז לא היה לו שושלת מלוכה. ואז דוד לוקח את הכוס, בלי לשאול אף אחד, ואומר, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא, ושם השם יקרא. אז מקשה הרעבד, אם אתה אומר שכל הסיפור הזה הוא רוחני, מה עם הכוס? קושיה נפלאה, לא? לכאורה היה אפשר לענות על, על קושיית הרעבד, שמה? אם הסעודה היא משל, גם הכוס משל. האם הרעבד לא חשב על זה? תשובה, ודאי שהוא חשב על זה. מסכים הרעבד, הכוס זה משל, אבל משל למה? למה כוס יכולה לשמש משל? מה זה כוס? זה כלי קיבול. אז זה משל למה? לגוף. זאת אומרת, המדרש עצמו שהרמב״ם מסתמך עליו ואומר עליו שהוא משל, מניח שיש בתוך הזהות האנושית לעתיד לבוא משהו מן הגוף, מזוכח מאוד אולי, אבל משהו מן הגוף יש. עד כאן מובן? כן, בבקשה. למה דוד יכול? זה באמת שאלה, עיין במהר"ל על ההגדה הזאת. כן. אחזור על שתי שאלותיך ואברר אם הבנתי אותן נכון. שאלתך הראשונה היא, מדוע הרמח"ל מתכוון למשתמש בביטוי גוף שהוא ביטוי מטעה אם הוא לא מתכוון לזה? שאלתך השנייה היא שלכאורה מסגנון הרמח"ל משתמע שהיה אפשר לוותר על ירידתו של אדם הראשון לעולם הזה אם היה בוחר בטוב. תשובה לשאלתך הראשונה, מדוע הוא משתמש בביטוי גוף? כי הוא סומך על מה שהוא כותב במקום אחר, שהיחס בין גוף אדם הראשון לבינינו כיחס הנשמה אל הגוף. זאת אומרת, כפי שהוא כותב בדעת תבונות, הגוף של האדם, בוודאי שהיה לו גוף, רק שאם היית פוגש אותו, היית חושב שפגשת הנשמה. מובן? דבר שני, לגבי מה שהוא כותב שהיה אפשר שאדם הראשון לא יחטא, זה חלק מן הבלוף שדיברנו עליו מקודם, אולי בשיעור הקודם, והוא שאפשר שהתורה מתארת לפנינו את הירידה ההכרחית מבחינה ערכית של אדם הראשון אל העולם הזה בסגנון של חטא, משום שכאשר אנחנו מתנהגים כמו אדם הראשון, באותו מעשה אצלנו זה באמת חטא. נכון, הרי בשביל מי נכתבה התורה? היא לא נכתבה בשביל האדם הראשון, היא נכתבה בשבילנו, אנחנו הקוראים, והיותנו כבר נתונים בעולם הזה. רמח"ל מסביר לך את פסוקי התורה. כן, בבקשה. נו. האם יש מילה בעברית גוף? כלומר, בעברית תנכית? לא. בעברית התנכית המילה גוף אומרים אותה בשר, ורחץ את כל בשרו במים. בשרו הכוונה גופו. כן. המילה גוף גם אצל חז"ל זה לא כל כך ברור. אצל חז"ל המילה גוף זה יותר עצמו של דבר, למשל גופו של עניין. אין גופה, אבל גם משתמשים במובן של של הגוף. כן, זה עברית מאוחרת יותר, זה עברית הרבנית. בסדר, אבל זה, כל השפה הזאת היא שפה משלית. כן. לא שומע. נו. האם המכוון הוא רק האדם הפרטי? אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אם אפשר להגיד את זה. כן. כן. כלומר, קיבול ותוכן. נכון. נכון. נכון, נו אז מה. כן, כן, אכן. זה מה שאמרנו. כן, כן. לא שומע. האם הגוף המזוכח קיים לנצח? את זה נראה בהמשך. בהמשך הוא ידבר על זה. כן, בבקשה. נכון. הם קראו כלשונם. נכון. טוב, זו שאלה גדולה. מתי אנחנו לוקחים סיפור בתנך ואומרים שהוא משל? מתי אומרים שהוא כפשוטו? כן, כן. אז הרב קוק אומר באחת מאגרותיו, ביטוי מאוד לא פשוט, אבל הוא אומר אותו, שזה החוש של האומה. הוא אומר לנו מתי כך ומתי כך. לא, חוש האומה. למשל, היה ויכוח בימי הרשב"א. היה ויכוח חריף, האם, היה שם חכם אחד שאמר שהאבות זה משל לחומר וצורה, ו12 שבטים הם 12 מזלות, וכל התורה כולה, עד החודש הזה לכם, כולה משל. אז היה ויכוח חריף על זה בפרובנס, הרשב"א אמר שבא פתאום וכו' וכו'. השאלה היא כזאת, ממתי זה מתחיל להיות אסור לומר שזה משל, וממתי אפשר להגיד שזה לא משל? למשל, בריאת העולם, כל הסיפור של מעשה בראשית, כולם מסכימים משל. אברהם אבינו, כולם מסכימים היסטורי. מה עם המבול? אני יודע, מגדל בבל. כאן יש מקום לדיון. מה עם כל הפסוקים שאומרים שלקדוש ברוך הוא יש גוף? חייבים לומר שזה משל, נכון? ככה אומר הרמב״ם. אז בקיצור, זאת עבודה גדולה, סמינריונית, סמינריונית, לדון מתי אפשר להגיד כך, מתי אפשר להגיד כך. כן, בבקשה. למשל, לגבי המצוות, ברור שזה כפשוטו. למשל, הנוצרים אומרים שהיהודים הם אנשים מגושמים. מדוע? מה? לא, יותר מזה. הם אומרים שהיהודים חושבים ש... נכון, ברית מילה שזה בגוף. זה לא נכון, הרי כתוב מלתם עורלת לבכם. אז היהודים לא הבינו את התורה. או למשל, הם חושבים שאסור לאכול חזיר. רק בגלל שכתוב בתורה והחזיר לא תאכלו. איזה טיפשים היהודים. הם לא מבינים שהכוונה שלו ללכלך את הנפש במידות רעות, כדרך שהחזיר מלכלך את עצמו בהשפעה. אבל בשר החזיר, למה לאסור אותו? עד כאן טענת הנוצרים. כן, אז דברים כאלה לא נקלטו באומה. לא נקלטו באומה, סימן שזה לא נכון. בבקשה, דבר. איך אני יודע שמה שלא נקלט באומה הוא לא נכון? כי למי ניתנה התורה? ליהודים או לנוצרים? ניתנה לנו. אז אם כן, ההבנה שלנו היא הקובעת. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת, האם יש מצב שיכול להיות שהגוף עצמו, בהינתן הגוף,
אין לי דרך לענות לך, לא יודע. לא יודע, מאיפה אני צריך לדעת דברים כאלה? אתה שואל אותי כאילו שאני יודע את כל סודות הנשמות והבריאה. לא יודע, כן. האם טוב לי עם זה שאני לא יודע? אני עוד צריך לחשוב על זה, אבל... הבנתי את השאלה, רגע, אתה מסביר לי את השאלה עוד פעם. אני כבר נתתי לך תשובה, כן. אני לא אומר שכל מילה פה היא באה ללמד אותך עכשיו משהו. בסדר? יאללה, בואו נתקדם, חבר'ה, אי אפשר ככה. יאללה, וצריך שתדע. מה קרה? וצריך שתדע שאף על פי שאין אנו מרגישים לנשמה בגוף פעולה אחרת זולת החיות וההשכלה. הנה, באמת יש בחוקה שתזכך עצם הגוף וחומרו ותעליהו עילוי אחר עילוי, עד שיהיה ראוי להתלוות עמה בהנאה בשלמות. טוב, פה הוא אומר דבר ממש בקיצור, אבל הוא אומר דבר מאוד עמוק, שאותו הוא מבאר בהרחבה בספר דעת תבונות. למה אני מתכוון? יש בתלמוד דימויים של הנשמה והגוף, כמו אוויר וכלי. והגמרא במסכת סנהדרין מדמה את הגוף לכלי חרס. ואחר כך, כמה שורות לאחר מכן, היא מדמה את הגוף לכלי זכוכית. מה ההבדל בין כלי חרס לכלי זכוכית? שני הבדלים עיקריים. א', כשאני מסתכל על כלי חרס, אינני יודע מה יש בפנים. כשאני רואה את ה... כלי זכוכית, אני יודע מה יש בפנים. ב', כלי חרס שנשבר אין לו תקנה. וכלי זכוכית שנשבר, אפשר לתקנו, להתיחו מחדש ולנפחו כמו מקודם. מה זה אומר? זה אומר על שני אופני יחסים בין הגוף לבין הנשמה. בעולם הזה, הגוף שלנו פועל כמו כלי חרס. פירוש הדבר, הוא מאפיל את זוהר הנשמה. אני רואה את גוף האדם, אני רואה גוף. אני גם רואה שהגוף הזה מופעל על ידי נשמתו. אבל לא מעבר לזה. הנשמה אין לה השפעה על הנתון הביולוגי הזה. זה מה שאני רואה בעולם הזה. זה כמו כלי חרס. אבל יש מצב עתידי. שבו הגוף לא רק שלא יאפיל על זוהר הנשמה, הוא אפילו ישמש ככלי לגילוי זוהר הנשמה. זה מצד הגוף. שני הבדלים בגוף בין זה לזה. יש גם הבדל בנשמה. בעולם הזה, הנשמה היא מעוקבת מלפעול בכל מלוא התפשטותה. הנשמה היא ישות אינסופית, והייתה מאוד רוצה לפעול פעולה אינסופית, והיא איננה יכולה. כל מה שנותר בידה האינסופי זה היסוד של הרצון, זה הכל. אבל לעתיד לבוא, הנשמה לא רק שהיא תוכל לפעול פעולה אינסופית, היא גם תוכל לזכך את הגוף עצמו. פירוש הדבר, שיש איזו נקודת חיבור בין הגוף לבין הנשמה, וזה מה שיכול להפוך את הגוף לנשמתי. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, כתוב בשורות הקצרות האלה. וצריך שתדע, שאף על פי שאנו מרגישים לנשמה בגוף פעולה אחרת זולת החיות וההשכלה, הנה, באמת יש בחוקה, כלומר בטבעה העצמי, שתזכך עצם הגוף וחומרו, ותעלהו עילוי אחר עילוי, עד שיהיה ראוי להתלוות עמה בהנאה בשלמות. ואומנם לדבר זה היה אדם הראשון מגיע אליו, היה מגיע אילו לא חטא, שהייתה נשמתו מזככת את גופו זיכוך אחר זיכוך, עד שהיה מזדכך השיעור המצטרך ונקבע בתענוג הנצחי. כלומר, אתם רואים שפה הרמח"ל יש לו משימה של עילוי הגוף עד אינסוף. יש פה שאלה, עד כמה הגוף יכול להתעלות? משל, למה הדבר דומה? לאסימפטוטה. באסימפטוטה, למשל, של היפרבולה, y שווה 1 חלקי x. אז אנחנו רואים שהגרף הולך ומתקרב אל הציר. אבל כמה הוא מתקרב אל הציר? מאוד. עד אינסוף. אז מצד אחד אין התלכדות, אבל באינסוף יש התלכדות. כך היחס בין הגוף לבין הנשמה. אבל כאן צריך להוסיף הסבר. מה זה זיכוך אחר זיכוך? מה אתה רוצה? תלוי איזה ציר, אתה יכול לעשות כל מיני פונקציות. אתה יכול לעשות 1 חלקי מינוס x, גם זה יכול להיות. רציתי להביא את המשל של האסימפטוטה, לא כדי לקבל דווקא את הפונקציה של y שווה 1 חלקי x. בסדר? רק משל האסימפטוטה, יש הרבה אסימפטוטות. כן, מה? כן. לא, רגע, מה זה לגמרי הזה? רגע, אני רוצה להסביר פה משהו. בסדר? אני יכול להסביר? אני רוצה להסביר. ואז זה נוגע לשאלה של הזיכוך אחר זיכוך שאנחנו מדברים עליו. אנחנו רגילים לחיות את מערכת היחסים בין הגוף לנשמה, ובכלל את הגוף שלנו, לפי קטגוריות סובייקטיביות. למשל, אתה אינך רואה את הקוונטים. גם אם אתה מקבל את תיאוריית הקוונטים, אתה לא חי במישור הזה, במישור של החלקיקים. אתה אפילו לא חש את החלל הבין אלקטרוני, למרות שיש חלל כזה, ורוב המציאות היא דווקא ריק. נכון, אתה לא חי את זה. מדוע? כי אתה במדרגת חיים מסוימת. מי ערב לנו שביום מן הימים אתה לא תראה את המציאות אחרת מאיך שאתה חווה אותה עכשיו? זה אותה המציאות. אבל אתה חי אותה במישור הסתכלות אחר לגמרי. כמו שלמשל, ילד שייכנס עכשיו לבית מדרש הזה, יראה שהבלטות מאפשרות משחק גולות חבל על הזמן. כן, אומר, איזה מקום נפלא, מכון מאיר, אפשר לשחק גולות. ואילו אנשים יגידו, מכון מאיר, מקום שבו אפשר לתת שיעורים, יש מיקרופון, יש אינטרנט, יש ספרים וכו'. זאת אומרת, אותה המציאות נשפטת על ידי אנשים שונים, לפי העולם הפנימי שלהם. אז כך שתפיסתנו את הגוף יכולה אף היא להשתנות. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה. יש שני מסלולים שמתרחשים באדם אחרי מותו. האחד, מה שקורה לגופו. השני, מה שקורה לנשמתו. גופו עובר כל מיני זיכוכים בקבר. וכך שהאדם שיקום לתחייה, מבחינת גופו זה משהו אחר כבר. כמו כן גם נשמתו עוברת זיכוכים למעלה. קצת גן עדן, קצת גהינם, קצת כף הקלע, גן עדן עליון, גן עדן תחתון, סיבובים, גלגולים וכדומה. זה משהו אחר כבר. אחרי שחילקת את האדם לשניים, תחבר אותו בחזרה. כבר האינטראקציה הזאת היא אחרת ממה שהיה מקודם. בואו נתקדם עוד קצת. הגוף, כשהוא מקבל את הנשמה לעתיד לבוא, מעצם המפגש הזה הוא כבר מזדקך. אתה איתי? אחרי שהוא מזדקך, אז הוא מאפשר לנשמה עוד יותר להעיר. ואז נשמתו מהירה יותר, מזככת אותו יותר. ואז הוא נותן לנשמה להעיר עוד, וכך עד אינסוף. בסדר? טוב. זה היה רק כדי להבין את הנאמר כאן. פסקה ח', אוי ואבוי, וכיוון שחטא האדם הראשון, נשתנו הדברים שינוי גדול. והוא, כי הנה בתחילה היו בבריאה החסרונות שהיו בשיעור מה שהיה מצטרך לשיהי האדם הראשון מצב השיקול שזכרנו. ויהיה לו מקום להרוויח את השלימות ביגיע כפיו. אמנם על ידי חטאו, נוספו ונתרבו חסרונות בעצמו של אדם ובבריאה כולה. ועוד נתקשה התיקון ממה שהיה קודם. פירוש, כי הנה בתחילה היה נקל לו לצאת מן החיסרון המוטבע בו ולקנות השלמות. שכך סדרה החוכמה העליונה את הדברים על פי מידת הטוב והיושר, כי יען לא היה סיבה לרע ולחיסרון שבו, אלא שכך הוטבע ביצירתו, הנה במה שיסיר עצמו מן הרע ויפנה אל הטוב, ישיג מיד צאתו מן החיסרון וקנותו השלמות. אמנם בחטאו, כיוון שעד ידו נסתרה השלמות יותר משהייתה, ונתרבו החסרונות והיהו הגורם רע לעצמו, הנה לא יהיה עוד כל כך קל לו לשוב לצאת מן החיסרון ולקנות השלמות כמו שהיה, בעת שלא היה הוא גרמת חסרונו, אלא שכך נוצר מעיקרו כמו שזכרתי. וכל שכן שבהכרח השתדלותו המצטרך אתה להגיע לשלמות, הנה הוא כפול. כי יצטרך תחילה שישובו האדם והעולם אל המצב שהיה בראשונה קודם החטא, ואחר כך שיתעלו מן המצב ההוא אל מצב השלמות שהיה ראוי לאדם שיעלה. זה מצד מצבו המוסרי, ומצד מצבו החומרי עוד יותר מסובך, כפי שנראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.